אז אולי תתחיל מהפעם הראשונה שפגשת...
אז אני לא זוכר.
אה, אתה לא זוכר?
לא, אני לא זוכר.
מה הסיפור האישי שלך? זאת אומרת, איך הגעת ליהדות?
באמת, זה לא הנושא.
לא, בקצרה. זאת אומרת, היית גר, איך קרה שהתגיירת? זה עבר דרך מניטו או שזה לא היה קשור?
לא, לא, לא קשור בכלל. אמרתי לך, אני לא, כלומר, אני לא יכול לקרוא לעצמי תלמיד של מניטו, כלומר, הייתי בשיעורים שלו ודברים כאלה, אבל לא, לא כאילו במעיינות או משהו כזה, או בצרפת ברוסה או משהו כזה, שזה התלמידים. הם כאילו היו ברצף כזה של... והוא היה המורה שלהם, כל זה לא. זה יותר היכרות כאילו, כמו ידידים קצת, זה היה במסגרות כאלה. אחר כך. אבל יכול להיות כמו שבפעם הראשונה, הרי שושנה אשתי הכירה אותו עוד בצרפת ובאיזשהו סמינר שהוא עשה בדרום צרפת, בייר, באיים שם בדרום צרפת, וזה היה באמת כמו שהיא אמרה, זה שינה את החיים שלה, כמו שזה מין גילוי של גילוי של רוחניות.
היית סטודנטית?
לא, אני חושב שהיית בתיכון. כן, בתיכון. אבל כן, כפי שהזכירה, אז פה אנחנו הלכנו אולי לשבועות או משהו כזה, כלומר במועדון העולה, כך פחות או יותר במועם. אבל אחר כך, כשהיינו פה ברובע, זה אז ההיכרות במועדון העולה, זה היה עוד לפני כן, ופה ברובע, אז היינו ידידים עם משפחת ריישלברג, זאת אומרת לך משהו, שרוץ, מה? רות ריישלברג.
הייתה פרופסורית המשפחת.
כן, הייתה פרופסורית לספרות משוואה.
כן, היא הייתה תלמידה שלו, לדעתי, נכון?
ולא רק תלמידה, היא קרובת משפחה, כמו זה, כמו... אולי יכול להיות שלא, או על כל פנים ידידות מאוד, זה כמו שרקי, ידידות מאוד מאוד קרובה, כמו קרובי משפחה. ואז פגשנו את מניטו בכמה וכמה הזדמנויות של לימודים כאלה, לא זוכר עכשיו, כמו אתה יודע, שנה רבה ודברים כאלה. הוא גם, אני חושב, התפלל פה ימים נוראים, או עשה פעם. בקיצור, היו די הרבה הזדמנויות שבהן אני פגשתי אותו, והיו שיחות וכו', וזה היה בתוך הבית של ריישלברג, ואז גם מצל אליעזר, וגם הוא חיתן את הבן הבכור שלי, אחר כך עם פרשת המחתרת אני הייתי במחתרת והוא מאוד מאוד תמך והיה מאוד נוכח אז
תמך במחתרת? מה שאתה
אומר? טוב, זה בשביל אנשים כמוך זה פרה-היסטוריה אבל בשנת 1984 אז נעצרו קבוצה של אנשים שהשתתפו אלו ואלו בצורה נפרדת בפעולות בלתי חוקיות. אז אחד מהם זה היה הפיגוע בראשי ערים אחרי הרצח של ששת הבחורים בבית הדסה כמה שנים לפני כן. ואחר כך כמה נעצרו על ניסיון של פיגוע באיזה אוטובוס ערבי, ואז התחילו מעצרים מתוך החקירות, אז גם קבוצה שהם לא ידעו עליה, שהכינו, ואני הייתי בתוך הקבוצה הזאת, הכינו תוכנית להרוס חלק מכיפת הסלע, מסיפות שונות, והתוכנית הזאת נעזבה, לכן לא היה לא היה כלום, אבל בגלל התשאול, כלומר החקירות של, של אלה שנתפסו על ניסיון פיגוע באוטובוס, אז ממילא הגיעו לקבוצה הזאת, הם לא ידעו כלום הזה, וזהו, היה משפט, אני משפטתי, ישבתי שנה וחצי בבית הסוהר, וזהו, אז ומניתו היה מאוד מאוד אוהד את המשפחה, כלומר, כן, וזה...
מה אתה אומרת? הוא אהד את המעשה או את האנשים?
אני לא יודע, הוא לא הסתייג מהמעשה, בוא נגיד ככה. לא יכול, אני לא יכול להגיד שהוא תמך, אבל הוא לא הוכנס בסוד העניין בכלל. וחוץ מזה, שוב, זה נעזב.
כן, אבל מה היה דעתו? כאילו, המחתרת, הוא לא שלל בעצם את עצם היות המחתרת?
אני לא יכול להגיד, אני...
הוא לא דיבר איתך על זה.
לא, אבל עובדה שהוא הראה הרבה מאוד סימפתיה.
הרבה מאוד סימפתיה לחברי המחתרת.
כן, כן. ולי במיוחד, מכיוון שהוא הכיר אותי מקודם, הוא לא הכיר אישית אף אחד מחברי המחתרת.
כאילו לא אמר...
חברי המחתרת, במרכאות, מכיוון שבאמת לא הייתה.
לא היה כלום.
לא היה ארגון.
לא היה ארגון.
לא היה ארגון, זה... לא היה קשר בין הדברים.
זאת אומרת, אתם חשבת, תכננתם איזה משהו לא יצא אל הפועל,
כן.
ומניתו לא הסתייג מזה, ולא ניתק אתכם קשרים, משהו אלא פשוט.
להפך, כלום.
למה? מה הוא ראה במחתרת, לדעתך?
אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך. אני לא הייתה שיחה או משהו כזה. אבל הוא היה מאוד... בדעות הפוליטיות מאוד קיצוני.
תרחיב על זה, כי זה מה הכוונה קיצוני? איך הוא ראה את ה... מבחינה פוליטית את המצב?
הוא הסתייג מאוד מאוד מן הממלכתיות של, של רבני מרכז הרב. הוא ראה בזה צביעות.
כך הוא אמר צביעות?
זה הרגיז אותו מאוד מאוד.
הבנתי. איך לדעתו צריך להתנהל באופן פוליטי? זאת אומרת, הוא דיבר איתך על זה? לא סתם זה על רקע הסכמי סלוגן וכל זה.
בוודאי התנגדות, כלומר, משהו נוראי.
מה זה משהו נוראי? איך זה התבטא?
לא, איך הוא חי את כל זה
קטסטרופה.
כמשבר של מדינת ישראל, כלומר, ממש. ברוך השם שהוא לא ראה את ההמשך, אבל כן, כלומר, הוא היה מאוד מאוד לאומן, מאוד. תראה, כל זה הולך עם העברי, אתה מבין, כלומר, עם כל התפיסה שלו, שהוא ראה את עצמו עברי ממוצא יהודי. כן, אתה מכיר את ה... כאילו פנים חדשות עכשיו, כלומר, אנחנו צריכים ליצוק את עצמנו אל תוך זהות חדשה.
כן.
זהות עברית.
אבל איך זה קשור? איך אתה מחבר את זה להסכמי אוסלו?
הסכמי אוסלו זה גלות. זאת התנהגות גלותית. זאת התנהגות שפלה.
מה, חזרה אחורה במובן מסוים?
בוודאי, כן, פשרה, כאשר אתה צריך פה לכבוש ולהיות ריבון, בלי שום היסוס, בלי שום... ולא לסגת בשום דבר, כן. הנסיגה מסיני, גם כן, זה אסון בעיניו, וכל כן, כל...
גם הנסיגה מסיני.
בוודאי, למה אתה שואל את זה? כי אתה לא בדור ש... אני לא חזרתי לסיני מאז זה נמסר למצרים. זה כואב. היינו ריבונים שם.
כן, פשוט לא שמעתי בשיעורים שהוא מדבר בצורה ממש גלויה, נגיד, על ימית, אבל יכול להיות שבצורה...
כן, 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 כן.
הבנתי. אז אם מבחינה ככה פוליטית, אז אתם בטח מאוד התחברתם בעניין הזה. רוצה לכם לדבר?
כן, אבל זה לא רק פוליטי, זה השקפה, מה אנחנו עושים פה.
כן, ענף מתפיסה שלמה.
זה תחיית העם על הארץ, זהו. כמו שאומרים, היום מלא מלא. כן?
כן. לחיות לפי האמת ולא... לא להבין ממנה. מה היה נגיד תוכן השיחות ביניכם שאתה זוכר? איך זה, מה זה שיחה עם הניתוק? על מה לא שוחחתם למשל?
שוב, אני לא, כלומר, לא היו לי שיחות נפש איתו. ממש.
כן, אבל...
לא, מתוך, כלומר, עוד פעם בחוג חברים ככה, זה... מניתו היה, כלומר, קודם כל, הוא איש ענק, אבל הוא לא, אבל לא היית מרגיש את זה, הוא לא נתן לך להרגיש את זה. בכלל לא.
אה, לא יודעת שואל, לא שמת לב
שואל. לא.
זאת אומרת, לא...
תראי, אני...
לא, אני מתכוון.
אני יודע לבחון איכויות. בסדר.
אוקיי.
כן, בכל. באומנות, באנשים וכו'. כן, אז ברור שאתה... אתה רואה, זה איש אמת, זה לא סתם. איש אמת עמוק וכו' וכו'. כלומר, זה לא... אבל הוא לא כמו מתלבש רגיל, הוא... התנהל רבי, רגיל, עשה בדיחות כל הזמן, הוא היה איש כמו, לא מתנשא בכלל, בכלל בכלל, ומאוד ידידותי, מאוד.
זאת אומרת, חלק מהחבר'ה אפשר להגיד.
חבר'ה זה לא בדיוק מתאים, אבל כמו שאנשים נפגשים בין ידידים, ככה אצל ריישלברג, אצל שרקי וכל זה, והוא גם... שרקי צריכים להביא באותה תקופה, יש גם חיים שרקי, ויש גם אפילו הקודם היה עזר שרקי, הסבא של אליעזר. אתה מבין כמו זה לא אותו דבר כמו אליעזר של עכשיו. אתה מבין כמו יש עוד דורות מלפני כן. אורי שרקי היה אורי הקטן, ככה. כן.
צריך לחשוב עליו את אורי הקטן.
כן, כן, אבל זה... אלה הימים, אתה מבין, תראה, זה כמה, זה 25 שנה שנפטר.
כן, כן. זה הרבה זמן.
זה הרבה זמן, זה דור.
כן, אבל זאת אומרת, ההתנהגות שלו לא הייתה של איזה אדמור כזה, או משהו אלא...
בכלל, בכלל לא, בכלל לא. ממש לא, זה אינטלקטואל צרפתי, זהו. זה מה ש... כשאתה פוגש אותו, זה.
אהה, הבנתי. אוקיי, זה אינטלקטואל, אבל איפה זה שלו כרב?
הוא לא עושה בכלל, בכלל פוזה של רב. בכלל, בכלל.
וואלה.
ממש לא. כאילו הוא איש פרטי שהוא גם יודע דברים בתורה, אתה מבין?
איזה קטע. אתה יודע, אני פותח רגע סוגריים, כי לפעמים עולה איזושהי שאלה לגבי המקום שלו באמת בתוך היהדות כרב. זאת אומרת, כמה הוא הקפיד מבחינת התלמידים שלו שיקפידו על הלכה?
בכלל לא.
בכלל לא.
ממש בפירוש, אבל זה כבר, זה מדיניות.
כן.
מאז הצופים בצרפת. טוב, את זה אני לא יודע ישירות, אני יודע מ... אחר כך, כן, כלומר, ממה שסיפרו עליו וכל זה, ומשפחה, ומה שכתבו אחר כך בספרים, כן, אז זה קצת, כלומר, כדי לסדר את הביוגרפיה, אז...
אז אם עולים רגע מעבר ל... מניתוח.
כשאתה פוגש, כלומר, אני בגיל שלי אז, כן, פוגש את מניתו, הוא זקן ממני, לא יודע, 20 שנה, משהו כזה, כן, בערך. אז ברור שיש פה איזה כבוד מצד הגיל. אבל, אני לא יודע אם אפשר להבין את זה. האווירה האינטלקטואלית בצרפת הייתה של שוויון גמור. לא משנה מה הדורות ודברים. אבל יחד עם זה הייתה דרך ארץ. כך שהשוויון הזה לא גרם לחוצפה.
הבנתי.
כך זה היה, כמו אנשים העריכו אחד השני לפי מדרגתם. באופן, וזה התרגם בדרך ארץ. איך אתה פונה, איך אתה מבין? אבל לא באיזה מין הערצה פורמלית.
הבנתי אותך.
אתה רוצה משהו כמו שיש כמה וכמה אנשים שנמצאים, אני יודע מה, חיים שרקי וכל זה וכל, ומשוחחים על כל דבר. ואז, ואם זה בסעודה, אז פה מדברים דברי תורה או דברים כאלה, ואז, ואז, ואז הוא מדבר, אבל אחרים גם כן מדברים.
הבנתי.
ויש כמובן הערצה עצומה כלפיו, אבל היא לא נראה, היא לא מתורגם, זה בכלל לא פורמלי.
זה ענייני יותר.
זה ענייני.
הבנתי.
ויש חיבה, ויש ידידות, ויש הרבה, כלומר, הרבה הומור. יש עננה של הומור.
עננה של הומור.
כן.
זה עוזר ככה למסך את ה...
כן, כן.
עכשיו אני מתחיל לקלוט איך זה היה. אוקיי, זה מניתו ככה, מחוץ לשיעורים. איך אתה, אם עושים זום אאוט, איך אתה מתייחס אל המשנה שלו, אל הדברים שלו?
גם בשיעורים, זה לא כמו רב, זה כמו מורה בתיכון או מורה באוניברסיטה בסורבון. לא מציג את עצמו כאוטוריטה, בכלל.
הבנתי. למרות שמרצה, הוא כן אוטוריטה, מרצה, בסורבון.
בגלל העומק של מה שהוא אומר.
בגלל התוכן של הדברים.
כן.
הבנתי.
וכל הזמן מלא הומור, וכל הזמן קריצות, וכל הזמן מישהו... אתה יכול לראות את זה, לשמוע את זה מן ההקלטות, מישהו מפסיק אותו, כן,
כן, כן, הוא גם כזה,
חוץ מאם הוא אומר שטויות, ואז פה יש עקיצה דקה על התוכן השטותי, אבל זהו.
במהלך השיעורים שומעים שהוא היה כזה חד, וגם שתלמידים הפריעו לו, נכון? כלומר היה לו איזה...
הפריעו לו, אני לא יודע.
לא הפריעו לו, איזה...
לא, כאילו הרשות הייתה נתונה לשאול שאלה באמצע. זה לא הפריעו. לפעמים יש נודיקים, אתה מבין? כמו שהשאלה שלהם היא לא עניינית, או שהוא חוזר על דבר, ואז... אבל הוא ידע לנהל את זה. כמורה בתיכון.
כמורה בתיכון. איך לדעתך, אני שואל רגע, פותח סוגיים, הוא הגיע לכל הידיעות שלו, כי אנחנו עוברים על הדברים שלו ומנסים לגזור מקורות ורואים שפע רב גם בכתבי היד שלו. המון, נקרא לזה, מידע, ידע.
ברור.
איפה הוא הספיק עם כל השיר?
אז מבחינת התאריכים בדיוק אני יודע. אבל זה שייך לתרבות הצרפתית. כל מי שהוא מגיע לאוניברסיטה, יש לו מטען של תיכון שאנשים לא יכולים לדמיין פה.
הוא לא באותה רמה כמו בארץ.
אין כלום בארץ. כלום לעומת מה שהיה שם. ואני יכול להראות לך את הספרים, ואני עדיין כמה... משתמש בספרים האלה של ספרות ושל היסטוריה וכו' וכו'. זאת אומרת, זה עשיר ביותר. כל מי ש למד בצרפת לפני 68 מהפכת הסטודנטים, אז הוא קיבל מטען רציני ביותר, תרבותי ביותר, שאין לפרופסורים באוניברסיטה פה.
אתה אומר.
כן. כי הם התמחו. אנחנו עכשיו בתקופה, בעולם בכלל, של בורים מומחים.
זאת אומרת, הידע הכללי הבסיסי הוא...
חסר.
הוא חסר.
חסר. אז אני יודע מה, יכול אדם שהוא יודע הכל על איזה, על העורק כזה, שעל הלב וכו' וכו', אתה מבין?
כן.
הוא מומחה בדבר הזה, הוא יודע את הכל על דבר קטן מאוד. עכשיו, בצרפת של אז, וזה מסורת, זה לא סתם, זה מאות שנים, אז מצפים מכל אדם שהוא ברמה מסוימת, מרופא, מעורך דין, לא, בוודאי מורים, לא משנה באיזה מקצוע, מורה למתמטיקה, חוקר, כל זה, מצפים ממנו שיהיה אדם בעל תרבות רחבה. שלמד לטינית, שלמד יוונית, שיודע ספרות עתיקה, שיודע פילוסופיה, שיודע היסטוריה, שאומרים לו משהו, הוא זוכר משהו על הדבר הזה. שהוא יודע בתרבות, באומנות, בציור, בפיסול, במוזיקה, בעיקר בספרות.
בעיקר בספרות.
כן.
ספרות.
ספרות, היסטוריה, לא, ספרות זה חלש.
ספרות
זה היה חלש מאוד בצר.
ספרות.
חוץ משפות עתיקות.
הוא לא מזכיר בשירות שלו הרבה ספרות של העולם הגדול, מניתו.
הוא לא צריך להזכיר, זה ברקע. זה עושה שאתה מבין טקסט, שאתה, כל דבר אתה יכול להבין אותו, על יסוד אותה תרבות, זה שנים בתיכון, אתה אומר, מכיתה ו' ועד י' ב', שש שנים של תיכון.
הבנתי אותך.
והרבה מאוד קריאה, כלומר שאם אתה רואה את שעות ההוראה, זה פחות מאשר פה. כן? כי היו לומדים חמישה ימים בשבוע, שש שעות ביום.
הרבה לימוד עצמי.
זה 30 שעות שבועיות, זהו. כן? והרבה מאוד חופשים.
הרבה לימוד עצמי.
אז קודם כל, היו הרבה מאוד שיעורי בית. כן? קשים. ממש. הולך לישון ב-10, אני יודע מה. כמובן, כן.
לא, טוב.
כן. כן.
לא להשלים את השורה הזאת, וזהו.
לא, לא, ממש לא. זה חיבורים.
וואו.
כל את האוזן. ותרגומים. שאתה... של לטינית, יוונית, וכל זה. הרבה מאוד, הרבה מאוד. מלבד זה יש לך, כמובן, מתמטיקה, פיזיקה וכל הדברים האלה, אבל... אבל מה שלקח הרבה זמן והרבה עמל, זה. וזה עושה את שלו. ואתה צריך לכתוב חיבור כל שבועיים. חיבור של ממש, כמו מאמר. במשך כל השנים האלה. ואז בסוף אתה לומד, בשנה האחרונה, י' ב', אתה לומד פילוסופיה.
וואו, רציני מאוד.
כן, כן. ואז עם זה אתה יוצא לעולם, כאילו לא משנה מה. והבגרות לא הייתה ניתנת ככה.
הבנתי, אז כל הסטודנטים שנהרו אחרי מניטו, אז היה להם מטען מאוד גדול, ולכן הוא ענה.
בוודאי, מכיוון שגם כן, הרי סך הכל, איפה הוא הלך, הקרין והתפרסם, כי קודם כל הייתה לו אישיות ממש בולטת, מתברר, גם בנעוריו, כן? לא סתם קראו לו מניטו בצופים, כי הוא זה... האחרים נותנים שמות של חיות.
כן.
לא נתנו שם שכאילו הרוח הגדולה של, כמובן, כל הפולקלור האינדיאני של בדן פאוול וכל הדברים של הצופים, אבל זה מראה. כן?
הבנתי אותך.
לאשתו קראו במבי, כאילו.
כן.
כן.
זה במבי. מבחינה אבל ככה, חבל על היסטוריוסופית, על החברה הישראלית וכן הלאה. מה המקום של המשנה שלו היום, או לאורך הדור שלנו? איך אתה מסתכל על זה?
אז קודם כל, אני רוצה, צריך להגיד שזה, לי יש פליאה עצומה על כך שמתעניינים במש, בתורתו עכשיו, 20 שנה יותר אחרי מותו, ושצברים מתעניינים בזה.
למה פליאה?
מכיוון יש לו זכות עצומה, עצומה, בכך שאחרי השואה, הוא היה, כלומר, יחד עם אחרים, שותף כאילו מפעל מודע לחלוטין של שיקום היהדות בצרפת, כן, כן, וגם לצרפת באו כל מיני מהגרים ממזרח אירופה, כל כן. מיני פליטים, כל מיני שרידי שואה, אתה מבין? אז לשקם את היהדות שמה, על ידי תנועת נוער, על ידי כל הדברים האלה.
איך זה קשור לפליאה? למה אתה מתפלא מזה?
לא, אז רק רגע, מכיוון, למה אני מתפלא? אני מתפלא מכיוון שפה, יש לך פה מישהו מאוד מאוד מוכשר, עם קריזמה ועם ידע וכו' וכו'. הוא בעצמו אחר כך באוניברסיטה הוא למד אנתרופולוגיה. זה דבר מאוד מעניין, שהוא למד את זה דווקא.
כן.
והוא הקים יחד עם האנשים האלה שהם היו במחתרת בצרפת, והוא לא היה כמו שהוא היה באלג'יר, כן? ואז אחרי המלחמה, או אחרי, לא בדיוק אחרי המלחמה, אחרי השחרור של צרפת, שזה עדיין כמו זה, יוני 44, כן? זה לא עוד שנה של מלחמה, והוא השתתף במלחמה כחייב, כן? והוא נפצע, והוא היה בבית חולים בסטרסבורג וכן הלאה, כן? אז עכשיו, אבל איכשהו כנראה אחרי הפציעה הזאת, אז הוא הכיר את ז'קוב גורדין והאנשים קסטור וכל אלה, שהם היו, הם היו בשמבון סוליניון בזמן המלחמה. ואז זה הקבוצה הזאת שרצה לשקם את יהדות צרפת, ואז הוא הצטרף לזה, הוא נעשה תלמיד של גורדין במשך שנה, שנה בלבד, כן? ואז הם הקימו את אורסה, את בית הספר הזה, כדי להכשיר מה שהם קראו לקדרה, כן? כלומר, מנהיגי נוער או משהו כזה, לא משנה, כן? אבל, ואז הייתה, ההכשרה הזאת, היא פנתה לכל יהודי באשר הוא, לא משנה, חילונים, אתאיסטים, לא משנה מה. והתנאי היחיד היה שאם הם רוצים להיות, כמו שמה, באורסה, אז הם צריכים לשמור, לא להביא אוכל מבחוץ, והם צריכים לשמוע שיעור אחד. אתה מבין? זה הכל. לכן, כלומר, אתה אחר עכשיו, מה, איך הוא לא התנהג כרב כלפי התלמידים, אני לא יודע מה היה במעיינות, אבל כמובן שזה היה קשר, אבל הוא לא כאילו מישהו שהולך...
עם פינצטה לדבר.
לא רק זה, ולקיים שיחות נפש שכדי שאתה תחזור בתשובה או משהו כזה, זה בכלל לא, זה לא הוא בכלל. כלומר, אצלו יש, אתה מקבל את האנשים, אתה לא נכנס לחיים הפרטיים שלהם.
אה... אתה לא מדבר ברמה אישית, כאילו, עם ה...
לא.
מעניין, זה דווקא חבל. יכול להיות שהוא יכול להשיג יותר, אני אומר, אם הוא כן.
זה לא זה. זה השכנוע האינטלקטואלי.
השכנוע האינטלקטואלי.
ואז יש לך הפיל שבחדר זה השואה.
הבנתי.
זה שאלת...
כן.
איך אתה יכול עוד להאמין אחרי השואה?
כן.
כלומר, זה... אז כמובן, אם אתה סתם, אני יודע, איזשהו רב שכונתי, כאילו לא היית שואה, הוא ממשיך לפני, כמו לפני כן, עם הטקס שלו, עם המסורות ועם הדברים כאלה, ואני יודע, אבל כל אדם רציני, כלומר, ששואל את עצמו טיפ-טיפה שאלות, לא יכול, זה לא ממשיך ככה סדר היום. לכן היה צריך, ואז אצל מניטו, הייתה לו הגאונות הזאת, כלומר, מן המסורות שלו בבית, מאביו, שגם כאן אני ראיתי אותו כמה פעמים, כאן הרב דוד, שהוא היה רב ראשי של אורן, אז יש לו,
לתרגם את זה,
כמו במיליו הזה של הרבנים של צפון אפריקה, זה לא, זה... זה מאוד שונה מאשכנז, כלומר, כאילו התורה במלא מלא, זה נמסר בתוך המשפחות של הרבנים. לא לקהל הרחב, חוץ מיוצאים מן הכלל שאיזה רחם שם לב לאיזה ילד מוכשר, ואז כאילו צירף אותו לאנשי ביתו.
אתה מדבר על מסורת קבלית?
לא, גם גמרא. כל הציבור הם... קיבלו איזשהו כמה מן הכשרה להיות חבר בקהילה. כן? אתה לומד את הברכות, לומד איך לקרוא את ההבטרה, אני יודע מה, אבל לא מעבר לזה.
כן?
ובמיוחד באלג'יר, שהייתה התבוללות גדולה מאוד, אז לא...
הקפידו איתם על הדברים. אז בעצם...
זה לא היה ב... ודאי שהחכמים הקפידו על עצמם וכו', כן? אבל הם לא הטיפו. הם לא הטיפו מכיוון שלא רצו לאבד את הציבור. זה הרצף הגדול הספרדי שאני חושב שהוא דבר נפלא, ושהוא באמת ישים פה בארץ.
אליעזר שלכי דיבר על זה הרבה. אז בעצם מה שמניתו בתליחות איתו עשה, אז מה שהוא עשה זה שהוא הוציא את הדבר הזה מתוך המשפחה, אפשר לומר, ותרגם את זה לציבור הרחב אחרי השואה.
כן, כן, אבל עם עיכול של תורת גורדין, שזה שונה לגמרי, ועם עיכול של כל המטען שלא היה לאבא שלו, לא בצורה כזאת, כמו של המטען התרבותי הצרפתי.
הבנתי, אבל אני
הוא חוזר... כתב שירים, אני יודע מה, שאתה רואה שזה חיקוי של של החריזה במאה ה-17 וכו'.
וואלה.
כן, כן, בצרפתית.
החריזה של מי? של הצרפתית?
של המשוררים של אז, של התיאטרון, של קורנאי, רסין וכן הלאה. כן.
וואלה.
כן, כן.
הבנתי.
הוא ספוג תרבות צרפתית.
הבנתי.
לגמרי.
כן, והוא גם ספוג תרבות מסורתית צפון אפריקאית.
כן, כן.
זה בביאר.
אבל אצלם, כן, והוא עשה את ה... כלומר.
את המיקס הזה. אבל למה הפליאה שלך? אתה מתפלא שהיום...
לא, אז הפליאה שלי היא כזו, כלומר, שאדם שהוא... שיש לו הכוחות האלה, כן, האנרגיה הזאת והכישרון האדיר הזה, כלומר של להיות מסוגל לדבר עם סטודנטים סטודנטים יהודים כמו אנרי אטלן או משהו כזה, כמו אתאיסטים עם IQ 150, אתה מבין, כמו שיודעים בפילוסופיה על ימין ושמאל, ולהראות להם שיש משהו בתורה מעבר לחומש ורשי, אתה מבין? אז זה סדר גודל עצום, אבל כל זה מנוסח אינטלקטואלית צרפתית.
ואז אתה בעצם שואל איך אנחנו...
והאמריקאים לא מבינים את זה. הם פשוט לא ברמה הזאת. אני אומר לך, ממש לא ברמה הזאת.
אמריקאים לא ברמה הזאת.
בוודאי שלא. בפילוסופיה בוודאי שלא.
אוקיי. אבל הישראל...
ואלה היקים, כלומר, בגרמניה, אז הם כן ברמה, אבל הם לא ברוח.
בראש הזה.
הם לא ברוח, אין להם עם הומור בכלל.
כן.
אז הם לא יכולים לתפוס את הדקויות האלה, את המשחק האינטלקטואלי הזה.
זאת אומרת, הוא שיחק, היה לו משחק אינטלקטואלי בשיעור.
כל הזמן.
מה זה משחק אינטלקטואלי, תגדיר את זה?
של כן. עם רעיונות, הוא כאילו משחק עם הרעיונות, ומתוך זה בא לו כל מיני, כל הבטיחות האלה.
מה זה משחק עם רעיונות? זה דיאלקטיקה פשוטה, לא?
לא, 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 ממש לא.
אז למה אתה מתכוון?
ממש לא. זה לא הולך עם דיאלקטיקה. זה, שוב, ההכשרה האינטלקטואלית הצרפתית, זה מאפשר לך להבין את הדברים מבפנים.
אבל אז אתה יכול לשחק עם הענפים של זה?
אתה מבין אותם.
הבנתי.
הוא מבין את הפילוסופיה של פלוני ושל אלמוני וכן וכן וכן, ואז זה עולה, ואז זה אסוציאציות עם פסוקים ועם וכן וכן.
הבנתי, זאת אומרת, מין איזה מריונטה כזאת שיכול לשחק עם החוטים בכל מיני דרכים.
כי הוא שולט בזה.
אבל למה
הפעילה? אז, כמו, אז יש הרבה מאוד אסוציאציות. אסוציאציות באות מתרבות. זה כמו שתלמיד חכם גדול, כן? שהוא למד שנים של גמרא, משהו כזה. איזשהו רעיון, אתה מדבר איתו משהו עולה. בזיכרון, זה באסוציאציה.
כן, כן. אבל למה הפליאה? הרי אם הוא...
לא, הפליאה היא שמישהו שהוא כל כך... אז הוא השפיע, הרבה אנשים עלו לארץ.
אתה שואל איך הוא השפיע
עליהם? הוא בעצמו היה צריך להשתחרר מהתורה של גורדין, מכיוון שגורדין היה אנטי-ציוני. כן? אז, ואז זה כאילו ליל הגילוי שלו עם הרב צבי יהודה, כן? אבל הוא המשיך להיות בצרפת עוד הרבה זמן לפני שהוא עלה.
כן.
כלומר, בין אחרי המפגש עם הרב צבי יהודה. ולעשות שם את המלאכה הזאת, ועל ידי זה הוא העלה המון אנשים. כלומר, מי הדורות האלה, כלומר, שני דורות אולי, כן, שעלו, אז הרבה מאוד עלו בגלל מניטו, לא משהו אחר. אתה מבין? אז כאילו, אתה רואה, כלומר, אדם עם כל הכישרון שלו, שהוא נרתם למלאכה מסוימת, שיקום היהדות, גם מבחינה רוחנית, כלומר שזה דבר שהוא עובר לסוחר.
כן.
כן? המדת היהדות בכבוד הזה, שזה מתמודד עם הפילוסופיות הכי, כלומר, במיוחד האקזיסטנציאליזם וכן הלאה, ועם כל המרקסיזם, אתה מבין, כלומר, לא סתם. ושזה יכול להתמודד עם אנשים שהם באמת ברמה. סטודנטים, אינטלקטואלים וכל זה.
כן, אז אתה בעצם אומר איך רופא...
ואז דבר כזה, שהוא כל כך ממוקד, כל כך עם התביעה התרבותית הצרפתית, שהיא לא מפורסמת, כי זה אמריקה, אתה מבין שהיא כביכול... פה, הרפרנס הוא אף פעם לא צרפת.
כן, כן, כן.
כן?
אז בעצם אתה אומר איך רופא...
איך יכול להיות שצבר, שאני יודע מה, של נער גבעות עם קצת, כלומר, סקרנות, קורא עכשיו את מה שאחרי מותו של מניטו שכתבו ואני יודע מה כן? דבר שהיה כל כך צרפתי, כל כך יהודי צרפתי, איך זה יכול לדבר עם צברים שאין להם, לא שום תרבות כללית, ואז זה פליאה.
אני מבין, אותך אתה בעצם אומר...
זה פליאה, זה אומר שיש פה איזשהו משהו נצחי חזק מאוד. שהוא עובר את מבעד למסננת התרבותית.
זה הגדר יפה. משהו נצחי מאוד שוברת מבעד למסננת התרבותית. אתה בעצם שואל את השאלה, איך רופא שמתמחה בניתוחי גב, משפיע גם על אלו שצריכים בכלל עזרה באפוזן גרון? משהו כזה, נכון? זאת אומרת, הוא מתמקד באיזה מלאכה
מסוימת. לא, כי פה אתה מדגיש את הצורך, אבל פה אני אומר, איך זה מדבר בכלל?
כן. זאת אומרת, איך הוא מדבר, איך הוא התכוונה לשפה אחת, בכלל שפה אחרת פתאום שואבת מזה.
כן, כן.
מאגר של
חוכמה. כן.
זאת אומרת, איך...
כלומר, איך, הם כאילו שומעים משהו שהם לא מוצאים במקום אחר.
אז זה מוביל לשאלה...
וזה התולדות.
אז רגע, לפני התולדות, זה מעלה שאלה נוספת. למה את מתכוון תולדות, רגע?
כלומר, ההיסטוריוסופיה. הדבר הזה, הזהות העברית.
שזה משהו יותר שורשי.
ואז לכן, אני יכול להבין, כלומר, איך נער... כלומר, נערי גבעות, למשל, כן?
כן.
לא מדבר על אנשים, מי שחושב קצת, כן?
זה לא רק...
אז מה הם מחפשים הרי? הם נגד... כל הדבר הזה, התופעה הזאת, זה היה בכיוון שהם ראו בהתנהגות של הרבנים, בגירוש.
כן.
בגידה. שיתוף פעולה. לא, לא, לא מכובד עם השלטון. אז אפשר לאמת זכות. אני לא מדבר, אבל ככה זה נתפס.
אז אתה בעצם קושר.
ככה זה נתפס. הדבר הזה זה מהדהד עם איך שמניטו התייחס ליחס של רבני מרכז הרב ביחס למחתרת.
זה חוזר לעניין.
ששו, אתם צבועים. האנשים האלה הם מבטאים את הרב קוק, אז אתה יכול להגיד לא צריך לעשות את זה, אבל יש פה משהו אותנטי, זה משהו עברי.
רגע, זאת אומרת אתה קושר בין ההתנתקות לבין ההתעניינות בתורה של מניטו, כלומר לפי
דעתך
זה משפיע.
כן, אני חושב שהלוז כאילו של מה שמוצא חן בזה, זה או רואים מישהו שהוא מדבר על הזהות העברית. וזאת השאיפה, כל הדבר הזה, ללכת על הגבעות ולגדל פאות, טוב, זה סתם, אבל זה הפגנת מקוריות, משהו תנכיות כזאת, לא פלפול, לא גמרה, לא, אתה מבין?
כן, אבל אני חייב לאתגר אותך קצת בנושא הזה, כי אני פשוט פוגש את האנשים שלומדים את מניטו. יש כמה, כמובן, הרי גבעות, אבל החתך הגדול זה אנשים... קשה לי להגיד אפילו לאפיין אותם מכל קצוות הקשת, חילונים, דתיים, דתיים לאומיים, חרדים עדיין לא.
זה לא מפתיע אותי, מכיוון שעוד פעם, כלומר הפנייה שלו הייתה לכל, כלומר לא לקהילה, אלא אתגר האינטלקטואלי שעמד מול היהדות המסורתית אחרי השואה.
אוקיי, אז הפליאה...
אז לכן זה לא, זה פה, לזה אין לי פליאה. אם אינטלקטואל, גם ישראלי, כן?
אבל לא מה שאני בא להגיד... אבל
שעשה את המאמץ של להרחיב קצת את ה... את התרבות שלו, מחפש משהו כזה, זה לא מפתיע.
לא, אבל אני מדבר על
משהו יותר, אני משהו אחר. מפתיע אותי זה הצברים.
אז אני רוצה להפיע, אתה אומר התולדות, העבריות, אבל ספציפית הספרים מתעסקים בעיקר בתולדות נגיד, אבל אנחנו, ההקלטות בכל הדברים, בעיקר בספרי המהר"ל, שעוסקים במגוון נושאים שלא קשור רק לתולדות, נדמה שכל דבר שמניטו נוגע בו, יש פה איזה חידוש מסוים, שמאוד מתאים למנגינה, של הישראלים היום, בכל הנושאים, החל מתפילה, כלה בלימוד תורה, עיסוק בדברים קבליים, בענייני מוסר, בענייני חינוך, משהו ב, 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 בניגון שלו מאוד מתאים לישראלים היום, אולי זה באמת קצת מעצים את הפליאה הזאת, למה זה קורה? אני משתתי מדבר, וזה מוביל אולי לשאלה, האם לדעתך יש הבדל בין מניטו בעברית למניטו בצרפתית? יכול להיות שהוא מדבר בעברית, או אחרי שהוא עלה לארץ, גם שהוא מדבר בעברית, יש הרבה הקלטות, האם יש אולי איזה שוני? יכול להיות שהוא ידע לדבר בשתי השפות האלה במקביל, גם לישראל עם צברים, וגם לצרפתים.
ממה שאני זוכר, הדיבור שלו בעברית אף פעם לא היה טבעי.
כן, הדיבור הוא לא טבעי, אבל יכול להיות שהתוכן...
כלומר, ההתבטאות שלו, בוא נגיד ככה, כמובן שעברית על בוריה, זה ברור, אבל זה לא, זה לא כאילו הטבעיות של השפה, של השפה כמו שאנחנו מדברים, כן.
כן, דבר
כמו שאני מדבר, מכיוון שלמדתי בגיל 20, אתה מבין, לדבר עברית, אז זה הופך להיות שפה, זאת השפה של ההתבטאות שלי, כן.
אבל
אצלו הצרפתית, זאת השפה.
אבל בחיית התוכן, שהוא גם מסר דברים בעברית, פשוט יש על זה...
אז לכן בעברית. אצלו איכשהו ההתבטאות בעברית הייתה תמיד מעין מתורגמת.
אבל בכל זאת הוא נוגע בהרבה מאוד כן. ישראלים, דווקא כן, עברית. כן, כן. אז איך זה קורה לדעתך?
אני חושב שזה בגלל העומק של התוכן.
שמה? מה יש שם שאין ברבנים אחרים?
קודם כל הוא לא לימד הלכה ולא גמרא... לא חלקים.
יש רבנים אחרים שמלמדים אמונה. מה ההבדל?
לא, הוא רק עניינים שמדרש, אמונה, פילוסופיה.
אבל יש אחרים שעושים את זה.
בסדר. באמת.
לא, למה זאת אומרת, מה הוא שונה מאחרים שמלמדים אמונה?
שהוא יודע על מה הוא מדבר. זה מה ששונה מאחרים.
והם לא יודעים על מה הם מדברים? מה? מה זה אומר יודע על מה הוא מדבר? תסביר. כאילו, מה אתה מתכוון?
קבלה הוא יודע, פילוסופיה הוא יודע,
היסטוריה
הוא יודע, היסטוריה של הדעות וכל הדברים האלה, כן? כל העולם העתיק הוא יודע. אז זה חז"ל, חז"ל הם בעולם העתיק.
כן.
מי מן הרבנים שמלמדים אמונה, מי יודע משהו על העולם העתיק?
הבנתי, זה חוזר למטען.
אז זה מזויף, אתה מבין? התוצאה היא מזויפת, מתוך בורות.
מה זה העולם העתיק? למה אתה מתכוון יודע בעולם העתיק?
כל...
מה?
הנה, זה כבר... בשבילי, כלומר, אני מדבר על העולם העתיק, זה כאילו אני יכול לראות את עצמי מתהלך ברחובות של ציפורי, או של רומא. ממש, כמו בסרט.
אוקיי, מה...
ושל קיסריה, ולראות שם את הפילוסופים מדברים את הסטואים, ואת התלמידי אפיקורוס, וכו' וכו', והנוצרים הראשונים, ואני יודע וכל זה. כן, לא, שכחנו להזכיר את זה. זאת אומרת, בקיאות עצומה בתיאולוגיה הנוצרית.
בקיאות עצומה.
עצומה. ויכולת של דיאלוג.
מה, ברמה של אליעזר שרקי? כאילו ברמה הזאת שיודע לעומק את ה...
כן, כן, בוודאי. יותר אפילו. וכל הזמן היה לו דיאלוג עם הנוצרים.
וואלה.
אז וזה, כל זה... אז כשהוא קורא מדרש, אתה מבין? אז כל... כל ההגות של חז"ל היא נוצרה בעולם רומי הלניסטי.
אני גם יכול לדמיין את זה, אבל מה ההבדל? אני גם יכול לדמיין את זה, ואז ללמד מדרש. מה זה? מה ההבדל?
אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מה אתה...
אני די בורבה, כי אני יחסית אליו, כמובן, בעניינים האלו. אני מסוים להבין, כשאתה אומר, הבין את העולם העתיק, חי בו, מה זה אומר? הוא ידע טקסטים?
כן, בוודאי שכן. אבל זה לא ברמה כזאת של בקיאות.
אז במה?
זה מעוקל, אתה מבין?
מה זה מעוקל? תסביר.
כלומר, שאתה קראת את זה בגיל 15, את הפלטו ואת אריסטו, כל זה, לא את הכל, אבל קצת, והיו לך מורים שהם ידעו את הדברים האלה.
הוא גם למד הרבה סטואה, הוא אמר שהוא למד סטואה גם בית.
כן, כן, בוודאי, כן. וכל זה, זה עולם של אידאות.
כן.
כן? אצלו אתה לא מוצא שגיאות בדברים האלה.
זאת אומרת, מעוקל, זאת אומרת, זה כבר, הוא קנה, הוא לא קנה את זה, אלא זה, הוא לא
צריך. זה אצלו.
הבנתי. ואז כל ההסתכלות שלו על המידע.
זה כמו אנשים ש... אני אתן לך דוגמה, למשל, במקביל משהו כזה. יש אנשים, פה, מזרע אתה לומד אנגלית וכן הלאה, בסדר, אתה עושה מסיבות לימודיות, עסקיות, משהו, שנה אתה הולך ואתה חי 10 שנים בארצות הברית. לא משנה מה, לא משנה מה, ואתה חוזר לארץ וחוזר, ואנשים מדברים איתך על אמריקה וחוזר, אתה מרגיש מה נכון, מה לא נכון. אתה מבין כמו, אז איך אתה תוכל, לא, זה לא, כי ספגת את ה... את הרוח של החוגים השונים, ואני יודע מה חולק של הלכי חשיבה וחולק. נפגשתי עם הרבה מאוד, עם התרבות האמריקאית, כן? עם האנשים של התרבות האמריקאית, עם הרגשות וכו' וכו'. אז כאשר אומרים משהו פה על אמריקה שהוא לא נכון, אז אתה מרגיש את זה, שזה צורם, זה לא נכון. Okay. כמו דבר של מוזיקה, שהוא לא... זה, אתה מבין, אז פה אצל מניטו, אז כל הרקע של המקורות של חז"ל, הוא לא צריך פה להגיד, אבל כתוב באריסטו ואני יודע מה וכל, לא, זה האווירה היא ידועה, העולם העתיק הוא ידוע, כמו שאצל מישהו שהלך לאמריקה 10 שנים. זה מה שאתה סופג מהתרבות הקלאסית.
הבנתי אותך.
עכשיו, אני לא רוצה להדגיש את זה, זה לא שהוא היה מלומד ביוונית עתיקה, זה לא, אבל זה לא זר. ולכן, כאשר הוא מדבר על זה, הוא לא אומר שטויות. לעומת זאת,
הבנתי מה אתה אומר. זאת אומרת, היכולת מעבר בין העולמות, זאת אומרת, הוא היה בעולם הזה, הוא לא היה בעולם הזה, אבל ברגע שהוא מדבר...
עכשיו, הנפקא מינה של האמונית של מדרש, זה אצלו זורם, זה לא, וזה זורם מדויק, אז יכול להיות שזה חידוש, ושאפשר לעשות אינטרפרטציה אחרת, אבל אינטרפרטציה שלו היא לגיטימית.
הבנתי.
היא לא מעושה. היא לא איזה, לא יודע, איזה חידוש, לא יודע,
מנותק. אז אם אני מצייר מצב.
כלומר שיש הרבה, כלומר, אתה מרגיש את האותנטיות. כלומר, אתה שומע שיעור של מניטו על איזשהו קטע אגדי בגמרא וכל זה, או...
אותנטיות זה...
אני יכול להגיד, אני לא מסכים, או משהו כזה. אבל זה לגיטימי. זה לא מזויף.
אם אני אצייר ציור כזה שניקח רב ממוצע, עכשיו אני אכניס אותו ל10 שנים, שבהם הוא ילמד פילוסופיה ואת הרקע של חז"ל ואת העולם ההלניסטי וכן הלאה וכן הלאה וכל הדברים האלו, אז הוא...
כולה, היי ואולי.
אוקיי, זה עוד תנאים.
לא, זה כי יש בעניין גם כן של גיל. מתי אתה קונה את זה?
ככל שזה יותר מוקדם, זה יותר...
זה גרסה די הנקודה, הדברים האלה הם חלק מהחיים שלך.
הבנתי אותך.
וזה לא איזה מין בקיאות, איזשהו קניין. אני אתן לך דוגמה ממני. פה אני מגיע פה בגיל 20, פחות או יותר, לומד עברית וכן הלאה וכו' וכו'. כל התרבות הספרותית הישראלית, זה חלש אצלי. קראתי ספרים וכו' וכו', אבל זה לא, אני לא צמחתי. אתה מבין? לא צמחתי עם זה.
אבל הוא גם לא צמח.
זה עניין, זה... לא, אני מדבר על... לא על תורה.
לא, אני מבין, אבל
אני מדבר על הספרות, על הבית יהושע וכל זה. אז קראתי ספרים. אני מבין, כלומר, פגשתי גם כן סופרים וכו'. אבל זה לא, זה לא אני.
אבל הוא לא צמח בעולם... סליחה שם, הוא לא צמח הרי בעולם המדרש, הפילוסופיה, בגיל צעיר, הוא למד את זה בהמשך.
לא, מה פתאום?
אז מה?
מה פתאום? כלומר, קודם כל, יש לו המסורת מבית אבא.
אוקיי.
שזה, הוא מקבל שם המסורות של, הוא למד גמרא ויודע, כל המסביב וכו', כן? והתפילות, וגם קבלה. אוקיי? כלומר, זה הולך ביחד. כן? איך זה מתפרד בדיוק, באיזו שנה, מה אמר לו אבא שלו, אני לא יודע.
זאת אומרת, כל זה כבר רעי מהבית.
אבל זה, כן, ברור. יחד עם זה, בתיכון, הוא סופג את התרבות הצרפתית, באיכות. כיוון שזה היה באיכות, בכל מקום. ואז זה הופך להיות חלק ממנו, מהאישיות שלו. כשאתה נער, אתה גדל בזה, זה הופך, ואז זה הרבה מאוד קריאה. כמו שאמרתי לך, היו הרבה חופשים, והייתה הרבה קריאה.
יוצא לפי דבריך שחוזר בתשובה היום שרוצה להיות רב, או אפילו מישהו שגדל נגיד בציבור הדתי-לאומי וחסר את הרקע התרבותי והמטען הזה, הוא בשביל להיות...
אז הוא יכול לקנות את זה, אבל זה תמיד יהיה קצת משהו כמו אוטודידקט.
וזה תמיד לא יהיה, זאת אומרת, הוא לא יגיע לדרגה הזאת שמניטו יגיע אליה, שזה פועם בו.
שההפנמה, שזה כן.
שזה פועם בו. זאת אומרת...
כמובן, אני מברך על כך שאנשים, כלומר,
כן,
מרחיבים את דעתם, וכן קוראים, אבל יש חשיבות יש חשיבות לגיל שבו אתה קונה את הדברים. אני למדתי הרבה מאוד תרבות סינית. לא למדתי סינית, למדתי על השפה הסינית וכו', וכל מה שיכול, כי זו השקעה באמת ענקית ש... לא יכולתי להחליט החלטה כזאת, אני הולך כמו להקדיש כך וכך שנים ללמוד את השפה הזאת. אבל זה מאוד עניין אותי, מכיוון שאני חושב שזה, כמו יש שלוש תרבויות בעולם, יש התרבות המערבית, יש התרבות ההודית, התרבות הסינית. התרבות ההודית היא איכשהו קשורה עם התרבות המערבית, והתרבות הסינית לא. כלומר שזה כאילו הדבר השונה בכלל בכל הנוף האנושי, שיש לו משקל כמעט כמו התרבות המערבית. זה מעניין.
מאוד מעניין.
אתה לא יכול להגיד, יאללה, אני מדלג על זה. אז זה עניין אותי, ואני למדתי המון על הדבר הזה, שוב ושוב, ושוב, ועוד פעם זה פורח ממני. כי למדתי את זה מאוחר.
כן, אני יכול להבין מה אתה אומר, נכון.
אז כאילו, יש לי ידיעות, יש לי, נשאר משהו מזה, אבל זה לא יכול להשתוות לדרך שבה אני חש את התרבות הקלאסית.
לא יודע אותך. מעניין מאוד.
ושוב, זה ברקע, זה לא שהוא כאילו, אגב, זה, אתה מבין, זה בדיוק העניין. שאם אתה קונה את זה מאוחר, אז אתה צריך כל הזמן ללכת ולא, ולרענן, ואתה יותר צמוד טקסטים כאלה, כי זה קרוב. אבל אצלו זה רחוק ועמוק.
כן, זה כמו עולה חדש, הוא עולה לפה בבית גיל 20. גם אחרי 40 שנה, לא יהיה לו את
הדקויות,
את התחושות של הדקה.
כן.
נראית כמוד מעניין.
אבל, ולכן, כלומר, מתוך הרקע הפילוסופי, כלומר, צריך להבין את פה את הנוכחות של ההגות הפילוסופית.
כן.
שהיא חלק של... עכשיו זה לא קיים בצרפת, זה ממש לא.
כן.
זה הלך לאיבוד.
כן, כן.
אבל קודם זה היה ככה. היית יכול לדבר עם כל הסטודנטים וכל הדברים האלה, זה היה כאילו שפתיהם. כן. הפילוסופיה.
כן, כן.
ההגות הפילוסופית. עם הרבה מאוד חותמת מרקסיסטית. באותה תקופה.
כן.
לדאבוננו, אבל... אבל זה כן. ו... ולכן אצלו, כלומר, ההגות שלו היא במהותה פילוסופית, גם אמונית, אבל אמונית ב- 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 במחשבות שהן ש- שמתנסחות
כלי החשיבה.
ומתחדשות ומביעות את עצמן בצורה פילוסופית.
כלי החשיבה.
כן.
כלים.
כן. אז זה החידושים שלו, ואז ממילא הרדיקליות של, ה- של, ה- של החשיבה שלו.
כן.
הוא לא מפחד, הוא לא... כבול מסורת. המסורת זה עושר אצלו, זה לא, זה לא, זה לא כלוב.
למה זה לא כלוב?
כי יש לו עזות של מחשבה. זה אוצר.
הבנתי.
זה לא כאילו, אני במודרנה ואני רוצה להיות מודרני, אבל, אבל אני חייב להיות דתי. אז אסור לי לחשוב כך וכך דברים, אחרת אני אהיה אפיקורוס.
אלא?
אצלו אפיקורוס זה ילד קטן.
ואיך הוא מתייחס אל, אל המודרנה?
אתה מבין, כלומר, הוא, לא במד... הוא לא במגננה.
אלא? בוא נשחק.
הלאה, לא, לאו דווקא, לא משחק. זה המשחק, זה, 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 זה ה... זה ההומור, כן? אבל החשיבה, הזאת של החשיבה, היא נובעת מזה.
אבל איך הוא הגיע לביטחון העצמי הזה?
טוב, זה האישיות שלו.
לא, לביטחון העצמי בדעות האלו, בדעות של המסורת. הביטחון שהמסורת היא בסדר.
כי הוא זכה לדבר אותנטי, מה אני אגיד לך?
בבית.
כן.
כן, אז...
תלוי ממי אתה לומד, זה גם זה עניין של מזל גם כן, של השגחה, והוא בן של רב, זה לא סתם. כן, ושל ש, של, מסורת, של שושלת. אז תלוי אצל מי למדת, אתה מבין? הנה, אני למדתי, אני אישית, כלומר, לשון עברית ב, 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 באוניברסיטה העברית. ממורים ש... עד היום, הרי זה, זה כבר 50 שנה, כן? ש, ו, ו, אז זכיתי, כלומר,
כן,
נראה לי. תראה, הייתי תלמיד של, של פרופסור משה בלשר. זה לא סתם. בלשון, אני מדבר, כן?
כן, כן.
כשאתה ככה, המורים שלי לפילוסופיה בצרפת, כל זה, 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 זה בסדר. ויש כמובן כאלה שלא, אבל... וזכיתי ללמוד קבלה אצל הרב מרדכי עטיה. זה, 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 זה לא... איזה חובב. עוד פעם, זה מזל, זה לא... מזל ההשגחה, איך שתרצה, כאן אתה מבין? כמו, אבל...
כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, צריך איזה תנאי סף, בשביל שהדבר, התוכן הזה יצא...
אז כאשר אתה קיבלת, אני מניח ש, שללמוד אצל ג'קוב גורדין, גורדין, זה לא סתם.
כן.
פוגר, הוא, דבר, הוא אמר את זה כמה וכמה פעמים, כלומר שהוא גילה את, ה, את העולם האשכנזי דרך גורדין, כן?
כן.
ולכן הוא יכול להתווכח עם לוינס כשווה אל שווה.
אנחנו נעצור רגע כאן.